ну как бы. Это песка бы. וזהו בחינת ממתת ימי הספירה שבהם יוצאים מטומאה לטהרה כדי להיות ראויים לקבלת התורה. בעיקר הטהרה הוא לטהר עצמו מטומאת מצרים. טומאת מצרים היא בעצם הטומאה שאנחנו יוצאים ממנה, ו למרות שהיציאה היא יציאה ביום אחד, ההתרחקות היא לא נעשית מיידית, היא נעשית בהדרגה. כלומר, יוצאים ממצרים, זאת מציאות, אבל צריך גם להוציא את מצרים מאיתנו, וזה קצת יותר ארוך, והמרחק בין מצרים לבין מתן תורה הוא מרחק של שדומה למרחק בין הטבע לבין העולם הבא. כלומר, מצרים זה השיא של הטבע, ומתן תורה זה השיא של הבחינה הרוחנית של העולם הבא. וכדי לעבור מהאחד לשני, צריך בעצם לחצות את הטבע. ולכן אנחנו עוברים 49 ימים. מי שלא עובר את הניקיון הזה של 49 ימים בעצם לא יצא ממצרים באופן טוטלי.
לא הוציא את מצרים מעצמו.
כן.
זה לא שהוא לא יצא, כי הוא יצא.
כן, אבל זה אותו דבר. במציאות זה אותו דבר. במציאות הוא קשור למצרים. מי נמצא במי זה עוד סיפור, אבל הוא ומצרים קשורים עדיין. ולכן יש פער שצריך בירור גדול בין מצרים לבין מתן תורה. עוד פעם, הפער הזה הוא בין 49. כלומר, צריך לדעת להתעלות 49 מדרגות כדי להשיג את מתן תורה. וזה נקרא טהרה, כי 49 מדרגות זה מעלה אותנו לבינה. ובינה זה שער 50. והבינה נקראת טהרה. היא לא נקראת קדושה. זאת אומרת שכדי לקבל את הקדושה, צריך קודם כל להיות בטהרה. קדושה זה כבר חוכמה. קודש. אבל האדם שמתאר את עצמו, הוא כבר ראוי להיות כלי להשגת החוכמה.
אפשר לחשוב שזה כמו בעצם נידה ו...
חז"ל דימו את זה לנידה, כן? וספרתם לכם וספרה לה, כן? זה נקרא טומאת מצרים, הטומאה שהיא בעצם שיא החומר, שיא הגסות שבחומר. אפשר לומר בצורה אחרת, צריך להעלות את מצרים למדרגה הזאת. כי לא נשכח את הפסוק למען ידעו מצרים. או וידעו מצרים, ביתר דיוק.
אולי אתה רוצה את מי עם המצרים? כאילו מי עם הצרים? כי מצרים נמצאת במי.
כן. אבל צריך לדעת שמצרים עצמה צריכה לגלות את המדרגה הזאת בסופו של דבר. זה לא שאני בורח ממצרים כדי לגלות מדרגה אחרת, וכאן אני נמצא מפריד בין עולמות, אלא שהחלק הנקרא מצרים אצלי, גם הוא יגלה את האחדות האלוהית.
אבל בעצם הוא בעצם הצד הקליפה.
נכון, נכון. זה מה שהתורה מבקשת. וידעו מצרים. עד שמצרים בעצמה תדע, כלומר, עד שהפרעה שבך ידע, כל עוד והפרעו שבך לא השיג את המדרגה הזאת, לא השגת את המדרגה שלך.
אז אנחנו נותנים לו מקום לקליפה הזאת, אנחנו רוצים בעצם להיפטר ממנה.
לא רוצים להיפטר ממנה, רוצים לגלות בה את הקדושה. אלא שאי אפשר לעשות את זה כשאנחנו עדיין בתוכה, אז השלב הראשון זה לעשות בירור. לדעת איפה הטוב ואיפה הרע, אבל ברגע שיצאת, אתה בעצם צריך לשדר את השידור האלוהי הזה גם למדרגה שנקראת מצרים. בסוף התהליך, בוא נגיד, מצרים תדע. לא יישאר חלק במציאות שהוא מנוטרל מהרעיון האלוהי. גם לא מצרים. וכל עוד ולא הגעת למצרים הזה, לא עשית את גמר התיקון. כלומר, גם החלק הכי גס של המציאות, כן, מצרים, גם הוא ידע. זה וידעו מצרים. וזאת עבודה קשה, כי תמיד המנגנון של הקליפה, כשאתה נמצא בתוכו, הוא מושך אותך לדברים אחרים. יש פוטנציאל גדול במצרים לקבל, אבל ברגע שהוא לא מקבל, הוא הופך את הכל למין תאווה עצמית. כלומר, יש בעצם ניסיון אלוהי להתגלות במצרים. אבל מצרים פשוט לא מוכן באותה תקופה, לכן קורה מה שקורה. אבל יש ניסיון אלוהי להתגלות במצרים. והניסיון הזה הוא הולך ומתפתח למשך כל הדורות, עד שבסוף כל התהליך, בגמר התיקון, גם החלק הזה יקבל את האור. כלומר, יתברר בדיעבד שאין חלק שהוא מחוץ למציאות האלוהית.
אבל...
אין.
סליחה, משהו קצת לא מתאר. במצרים יש את הניצות של הקדושה שבאתם אנחנו צריכים להוציא אותו.
נכון.
אז איזה ניסיון צריך להיות? הוא כבר קיים.
הניצוץ הקדושה הוא ישראל, אבל הוא עדיין לא החלק שבמצרים שיכול לגלות. כלומר, יש נשמה תאורה במצרים שנקראת ישראל, צריך להוציא אותה משם, לשלוף אותה משם. בשביל מה? כדי לברר אותה, קודם כל, לדעת שהיא המדרגה של הקודש. עכשיו, המדרגה של הקודש הזאת, הנקראת ישראל, שהיא תתחיל לדבר, שהיא תתחיל לגלות, היא צריכה אפילו לחזור למצרים. לא פיזית, זאת אומרת, היא צריכה להתגלות במצרים. היא צריכה לגלות את האור האלוהי, זו הפונקציה שלה בעולם, לגלות את האלוהי עד שהאלוהי הזה יגיע למודעות גם בחלק שנקרא מצרים.
אז בעצם אנחנו לא מבטלים את מצרים, אנחנו נותנים לו מקום.
אנחנו חייבים לשדר לו את הדיבור האלוהי ברגע שיצאנו ממנו. כלומר, יוצאים ממנו כדי להתברר, כדי לדעת מה העבודה שלנו, מה הפעולה שלנו, מה היעד שלנו בעולם. אז קודם כל יוצאים ממצרים. אבל בסופו של דבר, כשנגיע לארצנו, אנחנו צריכים משם, כל ישראל מירושלים, כשהקול של ישראל יצא מירושלים, הוא יצטרך להגיע גם למצרים. כשמצרים מייצג בעצם את כל העולם הנמוך ביותר, ערבת הארץ. בסדר? זאת עבודה קשה. כלומר, לא אומרים לנו לברוח ממצרים ונגמר. העבודה שלנו היא בשלב הראשון לצאת משם, כדי לדעת מה אנחנו, מי אנחנו. ברגע שאני יודע מי אני כבר לא פוחד מלגשת לחלק הכי חיצוני וגס שבחיים שלי. כן, אבל השלב הראשון הוא לא יכול להיעשות כשאני בתוך החלק הגס הזה.
לכן הוא גם לא בהדרגה.
נכון. אז ברגע הראשון יש ניתוק מהיר, מה שנקרא בחיפזון, ואחרי זה לאט לאט כשאני בונה את עצמי, בסופו של דבר אני חייב לשדר את הדיבור הזה גם לשם. עוד פעם, כדי שלא יישאר חלק בכל המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, שחז ושלום יהיה מחוץ למערכת האלוהית. אין דבר כזה. שאם כן, אז נגיע לאיזה מין מצב שהאלוהים שולט על חלק מהמציאות, אבל יש חלק מהמציאות שיש לו כנראה אלוהים אחרים, חז ושלום. אין דבר כזה. אתם מבינים? חייב להתברר בסוף התהליך הגדול, השלם, שאפילו מצרים כן, גם היא תקבל את החלק האלוהי, גם היא תיגאל, בוא נגיד ככה. פרעה מרגיש את זה בתת מודע, ולכן הוא רודף אחרי בני ישראל.
הייתה אפשרות להיגאל הפעם הזאת, כי אמרת שהיה גילוי.
נכון.
הגילוי הזה לא היה לישראל, היה למצרים.
נכון.
כי ישראל הם כבר גאולים, הם לא צריכים את האור הזה.
נכון. ישראל רק צריכים להיות בירור. הם גאולים מטבע.
בעצם שהם ידעו מי הם?
ברגע שהם יודעים מי הם, ברגע שהם מגלים, כן, כמו כל אחד מאיתנו, ברגע שאתה מגלה את זהותך, זה יכול לקרות בגיל 20, 30, אז אתה כבר פחות פוחד מלגשת לחלקים הכי חשוכים של המציאות שלך. שלפני כמה שנים הם היו, כל פעם שהיית מגיע לשם, בולעים אותך. עכשיו אתה יכול לגשת יותר בביטחון.
כל זה עניין שאני רואה שזה כאילו יושב בדעת, כל העניין
כן, הזה. כן, נכון, הכל קשור לדעת, נכון, וידעו. כן, זה נקרא וידעו מצרים. והדעת הוא בעצם החיבור בין הראש לבין הגוף. כן, כמו שהחודש הזה, חודש אייר משדר, השכל וידוע. השכל וידוע, זאת אומרת, שכל ודעת. שכל זה מבחינה עליונה, דעת זה קשר לגוף. אז שלא יהיה רק שכל לבד, אלא שכל ודעת. למה זה מתקשר הדעת? לאיבר השולט בחלק התחתון, והוא הלב. במילים אחרות, כשהמוח והלב מחוברים, כן, אתה בתהליך נכון. והשבות האלה לבבר. אז אנחנו מתקדמים, ועיקר התהרה הוא לתאר עצמו מתאומת מצרים, זה השלב הראשון, ועיקר גלות מצרים היה שהיה הדעת בגלות. כלומר, אין חיבור עם החלק התחתון. כאילו שתי רשויות. יש אלוהים נמצא בחלק העליון, והחלק התחתון יש לו אלוהים אחרים. כאילו הגוף יש לו את המנגנון שלו, הוא שולט בעצמו ואין, כן? אל דבר איתי על אלוהים. כלומר, מה קורה בעצם במצרים? הגוף יש לו מציאות עצמית, והשכל יש לו מציאות עצמית. אז יש מין מאבק, כוח בין השכל לבין הגוף, בין הראש לבין הגוף. וזה לא ייתכן. אדם שנמצא במצב כזה, שהגוף שלו כל הזמן מושך לדברים, כאילו יש לו מציאות עצמית בפני עצמו, והשכל שלו מושך לכיוון עצמי, כאילו הוא מנוטרל מהגוף, האדם הזה חז ושלום יש לו סכיזופרניה. החיבור הוא הגאולה בין החלק העליון לבין החלק התחתון, והחיבור הזה נקרא דעת. במצרים אין דעת, יש ניתוק, כמו בנצרות, כן? זה השורש. הנצרות לא הצליחה להתמודד עם העולם הזה, מה היא עשתה? הפרידה בין העולמות. כן? מה שלאלוהים תן לאלוהים, מה שלקיסר תן לקיסר. זאת אומרת שהפרדת העולמות, ניתוק בין העליון לבין התחתון, זה בכלל לא יהודי. אנחנו, יש לנו עבודה יותר קשה, לגלות את העליונים בתחתונים. זה נקרא התאווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו התברך דירה בתחתונים. זה מה שהקדוש ברוך הוא, כן, אלוהי ישראל, מבקש. לכן חזרתנו לארץ ישראל היא החזרה לטבע. היא החזרה לקדושת הטבע, אנחנו לא מתנתקים, אלא להפך, מתחברים, על ידי החיבור הזה אנחנו בעצם מחברים בין העולמות. צריך לבנות את זה. אז במצרים זה היה בגלות, שזה בחינת פגם הברית. כלומר, פגם החיבור, כן? זה אותו דבר, דעת וברית, זה חיבורים, זה ייחוד, אין חיבור. אין חיבור בין עליונים לתחתונים. מתבלבלים בכל המדרגות, האישה הופכת להיות איש והאיש הופך להיות אישה. זה דרך אגב אחד מהעינויים שהיו עושים לעם ישראל. נותנים לבנות עבודות של גברים ולגברים עבודות של בנות. כדי לזלזל בהם ולהפוך אותם למציאות אחרת.
בבית הזהות שלהם.
נכון. ולצערנו, כן, יש אופנה כזאת. לחזור לשם, למצריות הזאת, חז ושלום, שמשמרנו. במם תק ימי הספירה, עיקר כוונת התהרה הוא לתאר עצמו מפגם הדעת. במילים אחרות, כל הזמן הזה שאני סופר ספירת העומר, אני צריך לדעת רק דבר אחד, לחבר, לדעת. כלומר, איך אתם רואים את ההפרש בין פסח לשבועות? אז תלוי, תשמעו את הדיבור. אם תהיו אצל בן אדם שיגיד לכם שבין פסח לשבועות, כן, הזמן המפריד ביניהם, כן, תבינו שהוא לא עדיין תפס את המנגנון. לא אומרים הזמן המפריד בין פסח לשבועות, אלא הזמן המחבר. זה, 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 זה אותו דבר לכאורה, אבל זה לא נכון. צריך לחבר בין פסח לשבועות. והחיבור הזה נעשה כל יום, בהדרגה. כל יום אני צריך עוד מדרגה של דבק. 49 מדרגות של דבק. כל מדרגה מחברת אותי יותר בין הראש לבין הגוף.
אתה יודע מה שמתי לב? כשלא עושים את העבודה היומית, בא ניסיון על אותו מקום.
כן, נכון, נכון. אצל, אצל הגברים זה אפילו מתבטא בזה שהם שוכחים את היום של הספירה. כי הם סופרים, אז הם כבר לא יודעים איפה הם ספרו. כלומר, יש איזה מין מקום חשוך, חדר חשוך שעוד לא הואר. אז זה מתבטא בשכחה של אותו יום. כן, אז הוא כבר לא יודע מה הוא ספר, ושם בעצם יש את, את המדרגה שבאה ומנסה לומר לך, תשמע, פה לא עשית את העבודה, אז היום הזה עוד לא הואר. עכשיו, מה צריך לעשות באותו יום? שוב פעם, להאיר את עצמו, לתהר ולחבר. זה כמו שבע ברכות, כן? אצל החתן והקלה. שבע ברכות זה נקודות של דבק. כל ברכה כזאת, משבע ברכות, זה נקודת דבק חדשה, שמאחדת בין המדרגות. צריך שבעה חיבורים.
בעצם כי זה לספירות.
זה מקביל לספירות, אבל זה לא... השורש הוא בגלל שהחיבור הוא חיבור אמיתי, והוא נפרד. העולם הזה גרם לו להיפרד, אנחנו פשוט משחזרים את הדבק. כלומר, היה אחדות, ירדה והתפזרה לשבע, או לשבע כפול שבע. ואנחנו צריכים להדביק את הכל כדי לחזור לאחדות. אז זה נקרא לתהר עצמו מפגם הדעת. לא יודע, בא לי רעיון עכשיו, חידוש אולי, לא יודע. דעת זה דע עת. לדעת בכל עת את החיבור הזה. מה צריך לעשות באותה עת? כן? שיהיה חיבור עם הזמן, ובתוך הזמן לדעת איזו עבודה אני צריך לפתח היום דווקא. כן? אז לדעת את העתים, זה נקרא דעת. מעניין שבני שכר היו יודעי בינה לעתים, וזה מקביל לחודש יד. אז דעת, כן, אולי זה חידוש, לא יודע, דע,
בינה
רגע. כן, נכון. יודעי בינה. כלומר, מחברים את הבינה עם הדעת, ולמטה. כעיתים. כלומר, לעץ. שהוא פגם הברית, אז כמובן שזה פגם הברית, כי פגם הברית זה לא לדעת לעשות חיבורים בזמן הנכון. מתבטא בפסוק של יעקב, האחר עד עתה, כשיעקב פוחד להיהרג, כן, אז שואלים חז"ל למה הוא פוחד, הרי יש לו הבטחה, כן? אז כתוב, ויירא יעקב ויצר לו מאוד. אז למה ויירא יעקב? למה ויצר לו? הוא אומר, שמה יגרום החטא. איזה חטא? ואיחר עד עתה. כלומר, אולי פספסתי משהו בזמן הנכון שהיה אמור להיעשות ופספסתי את זה. מה קרה בעצם בהיסטוריה הזאת? יוסף נולד ויעקב היה צריך לחזור לארץ ישראל. יוסף זה בגימטריה ציון. כלומר, תהליך הציונות התחיל אצל יעקב ויעקב לא עלה לארץ ישראל באותו זמן. כמה שנים הוא נשאר עוד שם?
Okay, לא.
שש. וזה בדיוק העניין של החיבור. אז זה החטא שלו. שמא יגרום החטא, הוא דאג בגלל שהוא לא עלה בזמן שהציונות התעוררה. משיח בן יוסף התחיל להתעורר, והיה צריך כבר לשוב לארץ ישראל. זה היה קיבוץ גלויות של יעקב באופן פרטי. כן? והיה צריך לחזור לארץ ישראל. ואחר עד עתה, התאחרתי בגלות, וזה בעצם פספוס, בזבוז עתים, מה נגיד. למה הוא נשאר שם? תמיד הצדיקים הגדולים, יש להם איזה מין עבודה בגלות, שלא להשאיר שום ניצוץ. אבל יש סכנה בזה, שהם יכולים לאבד את הזמן. אז הם כל הזמן חוזרים על פחים קטנים, ובסופו של דבר, כן, הם יכולים ליפול בפח. כן?
זה חיים של הקדוש ברוך.
כן.
נכון. רק עם מחכים.
נכון.
חמתם.
אז צריך מאוד 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 לדעת מתי נגמר הזמן. לא לאבד את הזמן, לא לבזבז את הזמן. כי פספוס בזמן, האיחור יותר חמור מההקדמה. כן, להקדים זה פחות, חמור מאשר לאחר.
להקדים יותר חשוב.
מה?
להקדים יותר חשוב.
להקדים זה פחות חמור, בוא נגיד. אם עשית הדבר לפני הזמן, זה פחות חמור מאשר אם עשית הדבר אחרי שהזמן עבר. עבר זמנו בטל קורבן.
אתה לא מפספס, אם לא
לקבל את השבת. יש גם סכנה, כן, לעשות את הדברים לפני. אבל זה פחות, כן, מאשר אחרי.
מה הסכנה?
לעשות דברים שלא בעיתם, למשל זיווגו של אדם הראשון לפני הזמן. נכון? גם זה היה חטא. כן, אבל בוא נגיד שאם היה עושה את זה אחרי הזמן, זה היה עוד יותר גבוה.
יכול משהו בוסר.
כן, נכון. בוא נגיד שלאכול משהו בוסרי, בגדול, כן? זה פחות חמור מאשר לאכול משהו רקוב. בסדר? למרות ששניהם לא בזמן. אז לתאר עצמו מפגם הדעת, שהוא פגם הברית, שזהו תומת מצרים. מה?
זאת הסנגור של אדם הראשון עכשיו.
כן, נכון, לכן האדם הראשון היה חסיד היה, כך אומר, כתוב בספרים הקדושים. האדם הראשון חסיד היה, צריך לדעת למה. דרך אגב, מי יותר גבוה, האדם הראשון או משה רבנו? פעם שאלתי את הרב שלי, כבוד הרב, אני לא מבין למה לא אומרים אדם הראשון, עליו השלום. משה רבנו, תמיד אומרים עליו השלום, זכותו תגן עלינו וזה, אדם הראשון, אף אחד לא מדבר עליו, אומרים אדם הראשון, אדם הראשון, כאילו חבר שלי.
אין לו שם.
אה?
אין לו שם.
בסדר, אבל הוא כללי כל כך. הוא הכלל. אז תדעו לכם שאדם הראשון היה הגבוה ביותר. ולכן צריך לדעת מי זה אדם הראשון, מי זאת הזהות הזאת. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כן. בלי נדר אני אשתמש באיזה שיעור של מורי ורבי שקיבלתי מזמן על הדבר הזה, ואני צריך לכתוב שיעור על זה, שהאדם הראשון חסיד היה. לפתח את הרעיון הזה.
כן, צריך לנקות אותו, כל אנחנו נפגעים אדם הראשון פעם, אז יש לנו איזשהו...
הוא לא צריך אותנו, כן? כדי לנקות אותו, אבל...
צריכים לנקות, זה בשבילנו.
נכון. זה כמו אנשים שרוצים להיות סנגור לקדוש ברוך הוא בשואה. תמיד אנחנו רוצים להוציא את הקדוש ברוך הוא נקי. כי הוא צריך אותנו. כן? תמיד אומרים, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? אז אנחנו תמיד רוצים להיות איזה סניגור כזה, להוציא אותו נקי מהסיפור הזה, יצא את הצדיק. אז צריך להבין את הדברים באמת שלהם. טוב, מה?
בסדר, אני יודע. זה דבר כאילו בלתי מופס את כאילו השואה.
נכון.
אז אתה... ואנחנו מה לעשות? אנחנו פה בתוך הלומקת צעדים האלה, בחיים הזו.
כן.
תמיד אתה מנסה איכשהו להביא את העולם הזה.
נכון, אבל מכאן ולהיות כאילו שצריך להגן על הקדוש ברוך הוא, כן, כאילו הוא עשה איזה משהו רע או משהו כזה. זה עוד מדרגה.
אז הוא יצאתי, הייתי יתי לשפר, זה גם חלק
מהם. כן, יכול להיות.
מה?
יכול להיות. כן. יכול להיות. כן, נכון.
שמעתי איזה דיבור בין יאיר לפיד לשלום הארץ.
אני לא יכולה לשמוע את הדיבורים האלה.
שניהם דור שני
לניצולי
שואה. אז מה, אתה שומע שם, כי אתה רואה איזה חסד בקרבת השואה. כמה שזה נשמע נורא, כן?
נכון.
הוא אומר לו, אם נניח עכשיו אנחנו לא הייתה לשואה, אז אני כנראה הייתי חזן, זה שלום ארצי אומר, הוא זמר, הייתי חזן ברומניה, אני זוכר, והוא אומר, אבל אני כנראה הייתי עיתונאי בהונגריה. ברור, חזקה, כאילו...
כן, כן, כן.
פרופורציות, כן? ומה שיפה זה שכאילו, זה היה תוכנית לבית בסוף, כאילו, אז הוא ממש ממש, האחרונה של זה, שלמה ארצי, כאילו ככה שואלת, אה, פיד שלה, וגם כאילו, הביא את הנקודה. הוא אומר לו, אבל אתה לא מוותר על הארץ. עזוב, הכל, זה כל מה שזה, אתה לא מוותר על הארץ. בשביל זה אנחנו, זה בשביל זה היה. וככה נגמר התוכנית. זה מאוד ככה, זה היה מאוד ככה, חותך.
אני צריכים לשתוך בסוף.
אבל היה קבוצה של 60 אנשים שקיבלו את נצח סרן, את הקיבוץ. שממש רק ניצולי שואה, שהקימו את הקיבוץ נצח סרן, הם נשארו בלם 30, אבל הם אומרים שזה גרם להם להתאחד, וכל אחד במקום אחר הגיעו לארץ.
אני חושבת שיש להם הערכה ממש גדולה לארץ ישראל, ואהבה מאוד גדולה לארץ ישראל,
חלק מהשלום. מי שחווה גלות במצב כזה ובמדרגה כזאת, שאי אפשר לתאר אותה במילים, שכשאחרי זה 3 שנים אחר כך יש לך מדינה, זה סיפור אחר, מאשר להיוולד כאן ולא לדעת מה...
נכון, הייתה איזה מישהי ששאלו אותה, איך זה שאת חיית ולא את העבר? זה היה ממפו. שאם היו חיים את העבר, הם לא יכולים לחיות בארץ ישראל ולהקים, לא היה לה מוטיבציה לארץ ישראל לעשות
מה. כן, זה בעניין שאסור להישאר תקוע בטראומה.
כן, פשוט אמרו, לא חיים את העבר.
נכון, אבל כאן. כן, העבר הזה כאן, והם השתמשו בו, זה הכוח שלהם. השתמשו בו כדי לבנות, לא כדי להתרסק. כן, למרות שהיה ריסוק גדול. אז עוד פעם, אני צריך זיכרון, זכור את אשר עשה לך המלך, תמיד.
השאלה אם זה יכול להיות אחרת.
תמיד יכול להיות אחרת, אבל בדיעבד זה מה שהיה. כן, יש אבל... מיליארדים של אפשרויות.
אני אומר, אם הגיעו לאיזשהו מצב, יכולה גם, זה כמו שאמרנו עכשיו, הרחמים, הקדוש ברוך הוא שמתן זמן, אבל אתה צריך לצאת. אז אם אתה לא יוצא, אתה נכנס כל כך עמוק, נותן שאלה תשובה שאם עכשיו... זה גם התרבות אלוקית, כל הדבר הזה.
בטח שזה, יש רק את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע להשתלב במה שאתה גרמת. כלומר, אין לו בעיה לקדוש ברוך הוא לרדת במצב של שואה, אבל אין לו גם בעיה לרדת במצב של בריאות. כלומר, איפה שאתה תהיה, הוא יהיה. אנחנו בעצם נותנים לו לקדוש ברוך הוא לרדת לעולם שלנו, במקום שאנחנו.
מה זה לרדת? אפשר את זה לראות את זה פה, בתור לא לרדת.
לא, בסדר.
בתור כאילו, אתם לא שמים לב שאני פה, אני לא בגרשיים. אני קצת עולה, אני לוקח צעד אחורה. ואז במילה אני אתן נסיעה כזו עצבנית.
כן, יש משל לכלב שנושך בן אדם, והבן אדם מתחיל לצעוק לאבא שלו. אז האבא בא ואומר לו, כל זמן שהכלב לא נשך אותך, לא צעקת אבא. פתאום אתה זוכר שיש לך אבא. כן, אז זה אותו עניין. אבל למה יש הלכות לרוצח? איך זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בתורה ללכות רוצח, ללכות גנב? ללכות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע אפילו במצב שלך שנפלת להיות גנב, לתת לך הלכות של חיים כדי לצאת ולחזור מהמצב הזה של הגנב, נכון? אם לא, הקדוש ברוך הוא אומר, אין הלכות גנב, אל תהיה גנב, נקודה.
אין יוש.
כן, אז זאת אומרת שבכל מצב הקדוש ברוך הוא יורד, נותן לך את ההלכות של אותו מצב. כן, חס ושלום, הלכות אבלות. מה זה הלכות אבלות? לא צריך, תחיה. אז גם במצב של חיסרון, של יציאת חיים, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אנחנו כמובן מעדיפים את את המצב הנורמלי, כן, המצב בפוזיטיב ולא בנגטיב.
כן, זאת האחיזה, אני חושבת, בחיים האלה, כאילו המשפט הזה.
כן, נכון, נכון. אז נמשיך ככה במה שהוא אומר, שהוא פגם הברית, שזהו תומת מצרים. מה שמדהים אותי כל הזמן זה, איך אפשר לכתוב בכלל ספר? כשהרב כותב בעצם, הוא כותב את כל מה שאנחנו אומרים, והרבה יותר מזה. אבל הוא חייב לסכם את זה בכמה מילים. אז יש מין, יש מין שמחה להוציא משהו, אבל יש גם כאב שלא אמרתי את הכל. והוא סומך על מי שיבוא ויקרא, שיפתח את כל מה שהוא רצה לומר בין המילים. כן? אז אנחנו מקווים שאנחנו קצת מנסים להיכנס לדעתו. בחינת חמץ, זה צריך לצאת. זאת אומרת מצרים, זה בחינת חמץ. כן, כלומר, החמצה של דברים. ועל ידי זה שמתארים הדעת בימי הספירה מתאומת מצרים, שהוא בחינת פגם הדעת, אז היא נעשה המוח, כן, נקי. דרך אגב, מוח זה 48. כן, עם הכולל זה 49. זאת אומרת שכל הבניין זה בניין של קבלת מוחים. הרי מה אנחנו מקבלים ב... ספירת העומר, מוח, כן, מוחים. המוחים האלה זה 48 עם הכולל. כי אפשר לומר ש-49 הוא לא נחשב במספר, כי הוא המלכות. נכון? ובעצם המלכות אין לה מעצמה כלום. אז כל המוח בעצם זה מילוי אחד גדול של כל הימים האלה במה שהיה חסר לנו. מה היה חסר לנו? יצאנו ריקים, כמו איזה כלי ריק ממצרים, וכל יום אנחנו צריכים למלא את הכלי הזה. כשאנחנו מגיעים לחג השבועות, אנחנו מלאים במוחים, ואז אנחנו יכולים לקבל תורה. תשימו לזה, זה מין מצב הפוך, כאילו אם קיבלת כבר מוחים, אז קיבלת תורה, מה אתה צריך תורה? אבל הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים.
אבל בעצם בפסח עשו
ניקוד מוחים. זה מקסים, חשבתי על זה הרבה. אמרתי יום אחד, אני לא זוכרת בשיעורי בוקר, שאנחנו מקבלים במתן תורה משהו בבחינת בן זכר, לא זוכרת את זה במדויק, אתה זוכר את זה?
אנחנו מקבלים במתן תורה זיווג, זה זרע.
דיברת על בן זכר, שזה דווקא בן זכר, שזה הכוח להשפיע יותר.
כן, בגלל שעשינו עבודה כאישה. כלומר, יש פסוק בתזריע, תהרות, תזריע מצורע. כן? אישה כי תזריע, וילדה זכר. כתוב שם במפרשים שכשהאישה מזריעה תחילה, אז היא יולדת זכר. כשהגבר מזריע תחילה, אז היא יולדת נקבה. וכאן בעצם, בספירת העומר, זה אישה כי תזריע. כנסת ישראל עושה את העבודה בספירת העומר, נכון? זאת אומרת, זאת גבורה. אז לכן אנחנו מקבלים את הזכר בחג השבועות, כאילו יולד זכר. ומה זאת אומרת שכנסת ישראל עושה את העבודה? הרי אם ניסן זה חודש של רחם, של חסדים, נכון? ניסן זה חסד, זה הקדוש ברוך הוא יורד. אייר זה חודש של גבורות. אז כל מה שיהיה בחודש אייר, לכל ההיסטוריה, כן? זאת תהיה גבורה אחת גדולה. אנחנו רואים את זה. קראנו לדברים בלי לדעת אולי אפילו, באופן נבואה קולקטיבית, כן? יום השואה והגבורה, כן? יום הזיכרון והגבורה, הגבורה הלאומית, כן? יום העצמאות, כל הדברים האלה זה גבורה. רבי שמעון בר יוחאי היה גיבור, כן? רבי מאיר מעל הנס, כל אלה בחודש יר. זאת אומרת, זה מין עבודה מיטת הלאלה, וזה נקרא אישה כי תזריע. זה העלאת מן כדי לקבל מד בחג השבוע, זה הזכר. אז אולי התכוונת לזה.
כן, תודה.
זה נעשה המוח נקי. ברגע שהמוח נהיה נקי, כן, וזך מהרהורים. לא צריך כבר הרהורים.
בפסח, יש משהו שלא מסתדר, שזה הפרדוק. בפסח אנחנו עושים ניקוי המוח בעצם.
בפסח אנחנו לא עושים
ניקוי המוח. לא, עם המצה, מה המוח הייתה לעשות?
זה משהו אחר. בפסח אנחנו יוצאים ממצרים. זאת העבודה בפסח. רק שהיום להלכה, כן, ביקשו מאיתנו לעשות כמה דברים כדי להיות מוכנים לזה, מוכשרים לזה. אבל פסח מצרים, בסיפור עצמו, הם לא עשו בדיקת חמץ, נכון? בפסח מצרים בתורה.
כן.
הם לא עשו בדיקת חמץ. כן או לא?
לא.
לא עשו בדיקת חמץ. גם לא חגגו את סדר פסח, עם זרוע וכל זה, כמו שאנחנו עושים היום. אבל הם אכלו את הקורבן, קורבן חגיגה, קורבן פסח. כלומר, מה שהיה בפסח הראשון, הוא היה כל כך חינם, כלומר, הכל מלמעלה כמעט, שהיום אנחנו מנסים קצת לתקן את זה. אז לעשות כמה פעולות אנושיות, בוא נגיד, כדי שתחול עלינו היציאה הזאת, באמת. אבל זו עוד לא עבודה ממש מאיתנו. בחודש יער, בחודש הבא, כלומר היום, אנחנו כבר נכנסים יותר לפעולה, ליוזמה האנושית בגאולתנו אנו. השותפות שלנו בגאולה הזאת. זה חשוב מאוד, כי זה התבגרנו, בוא נגיד. הקדוש ברוך הוא לא עושה את כל העבודה במקומנו. הוא אומר לנו, טוב, עשיתי לכם מספיק, עכשיו אתם תראו לי מה אתם מסוגלים לעשות, תתגברו. כן, וזה חודש הגבורה. כן, כלומר, אם ניסן זה חודש חסד, אייר זה גבורה. ואחרי זה מה בא? סיוון, שזה תפארת, שזה מתן תורה. בסדר? אז חסד, גבורה ותפארת, זה ניסן, אייר, סיוון.
לכן אמרת שהגאולה השנייה תהיה באייר.
נכון.
חוץ זה בעצם במידה
חייב שיהיה בגבורה. נכון. חייב שיהיה בגבורה, כי גבורה זה לשון התבגרות, כן? כשאני בוגר אני גיבור, לא תמותי. ואזי נשמעים כל הרעמים של קבלת התורה וזוכים לשמחה. למה יש רעמים בקבלת התורה? אתה רואה שבו רוצה להפחיד אותם? כשנצא משם אני אגיד, וואי, זה מפחיד. מה, למה אנחנו מקבלים תורה?
לא מבטאים זה. זה שהזכרו.
אה?
זה לא מוכן, קולות כבר.
כן, אבל למה זה שלא יהיה בשקט? מוח דווקא זה צריך לזרום בשקט. חוכמה זה שקט. סייג לחוכמה שתיקה. אז זה מה שאמרנו עכשיו. אם זה לא היה עם התערבות, עם עבודה שלנו באמצע, אז לא היה גבור. אבל הרעמים של מתן תורה זה בגלל שאנחנו היינו שותפים.
אז למה?
בגלל שרם זה גבורות, וזה מראה לנו שהייתה התעוררות מלמטה גם כן בתהליך הזה. וזה, הרעמים הם בעצם תוצאה של, זה ביטוי למה שאנחנו עשינו בגבורה. אז לכן הקדוש ברוך הוא מופיע במתן תורה גם מצד אחד בחסד, שזה הפן שלו של ניסן, גם מצד הגבורה, שזה העבודה שלנו באייר, ואז יש לנו בעצם מתן תורה בחסדים, ביחד עם רעמים וגבורות.
זאת
אומרת,
רעמים זה
גבורות? בטח.
למה?
רעם זה גבורה. מה אתה מברך על רעם? שכוחו הוא גבורתו מלא עולם. זה מפחיד. אנשים רועדים. זה מראה על גבורה, זה מראה על דינים, זה מראה על עוצמה. כן? זה מראה גם על צמצום. אז אנחנו בעצם משלבים את מתן תורה, שזה מין חסד כזה שנוזל מלמעלה, יחד עם רעמים וכל השופר ודברים חזקים.
למה כאילו? צמצום?
צמצום כדי להכשיר כלי. בלי צמצום אין כלים. אז איפה תקבלי? צמצום זה כלי. גבורה, גיבור, הכובש. כבוש זה לתחם.
זה תמיד לוקח את זה במקומות הפיזיקליים, אבל אפשר גם כן שם להסביר את משהו.
כן, תביא לנו.
אני אומר, אפילו בפשט הכי פשט.
כן.
הרי מה זה רעם? יש כאילו ברק ורעם. עכשיו ברק הוא הרבה יותר גבוה, הרבה יותר לא שומעים אותו, נניח מבחינת המוח.
אוקיי.
והרעם הוא...
רואים אותו.
רואים אותו, כן.
כן, את הברק רואים, אבל הוא מהיר כזה.
כן.
והרעם הוא כבר יותר קשור אלינו.
לעולם שלנו. לעולם
שלנו, זה כבר קול.
נכון.
למרות שקול זה גם כן דבר פנימי, אבל...
כן.
אבל זה
נורא
כאילו...
הוא גם מגיע הרבה יותר, הרבה אחרי.
אחרי, כן. כי הוא כבר מתלבש בזמן.
כן, הוא מצומצם מאוד.
אני לקחתי דווקא לארץ ישראל, שפה יש הכי הרבה רעמים, בגלל כל העניין הזה שפה בעצם זה הרבה גבורות. אז הרעמים, הרעש שאנחנו שומעים, זה בעצם רעש שקיים פה כל הזמן. הרעשים האלה שיש פה.
כן.
אבל זה עובד על החושים בעצמו, זה כך שזה...
נכון.
מכיוון שזה...
הכל נכון, מה שאתם אומרים זה נכון. יש חוש עליון שהוא ראייה, ויש חוש יותר קרוב שהוא שמיעה. והוא מגיע, הוא מגיע אחרי, כן, כל הכל יותר איטי מהראייה, נכון?
כן.
מהירות האור יותר מהירה ממהירות הכל. אז אנחנו רואים בעצם אין סוף וסוף. כן? זה נקרא מופע אור קולי. זה מה שהיה לנו בסיני. מופע אור קולי. כלומר, עין ואוזן. אז כשנשמעים כל הרעמים של קבלת התורה, זוכים לשמחה. מעניין? כן? היינו חושבים שפוחדים, זוכים לשמחה. כי השמחה היא בעצם שלמות בין חסדים וגבורות. גם צריך לשמור היראה, זה בחינת עומר סעורים שמניפים ממחורת הפסח. כי היא תבקתבים שסעורה בגמטריה תקעה. כן, מה זה תקעה? הם בית בעמים מנספח, מנספח הם גבורות בחינת יראה. כלומר, אם תיקח את הגימטריה של מנספח, זה 280 כפול 2, זה יוצא לך את התקעה הזה. זאת אומרת שהגבורות הם דברים שנותנים תחום.
אני לא יצא.
למה?
עשיתי חשבון, אני לא יצא.
בית פעמים מנספה.
עכשיו, נסלחת הכולן.
575?
575.
יש 280 בפול 2.
280 ועוד 280. כמה יוצא? 560. אז כנראה שיש... חסר 15.
יוצקי, חייס מוכרות.
לא, צריך לבדוק. נכון. נכון. צריך להבין, אולי הוא לקח איזה משהו עם כולל, עם אותיות.
כן.
עם ליכוד,
כן, כן, לא, אבל זה חשוב, חשוב לדעת, נכון. נכון. אוקיי, טוב, אז חסר לנו 15 במספר הזה, לבדוק איך להשלים אותה. כלומר, מה שהוא אומר זה אמת, אנחנו, החיסרון הוא אצלנו.
לא, ברור.
צריך לדעת איפה זה, איפה זה...
מה בדקת, את המן
ספח
או את
הסעורה? לא, מן ספח. טוב, אני צריך לבדוק את זה. זה בחינת קבורות ובחינת יראה. כן, הוא מביא את זה מהאריזה, אז צריך לראות את זה. אתה רואה איתה בכתבים.
כן.
אז כנראה שהוא לוקח את זה מהאריזה. אני צריך לבדוק שם בארי. סעורה גם כן, 275. לא. 300.
375.
שעורה זה בסדר. כן. יחד זה תקע.
בסדר,
נבדוק. טוב, צריך לבדוק את זה. אז זה בחינת גבורות, בחינת גיראה. ועל ידי הנפת עומר הסעורים, ומה עושים בעצם? מרימים את הגבורה, ועל ידי זה מניפים כל היראות. הנפולות לשורשיו. מה זה אומר? זה, לדעתי, פה יש סוד מאוד מאוד פסיכולוגי גדול מאוד. אם נדע להשתמש במשפט הזה, נדע להסיר מאיתנו את כל הפחדים. כל אחד מאיתנו יש לו פחדים. הפחדים שלנו הם חיסרון ביראת השם. כלומר, או שיש לך פחד, או שיש לך יראת השם. לא יכול להיות שניהם ביחד. מי שמלא ביראת השם לא פוחד מכלום. מי שחסר ביראת השם, איפה שיש חיסרון, נכנסת היראה החיצונית. זה נקרא יראה נפולה, שאין לה שום בסיס בעצם. אז הוא קורא לזה יראות נפולות. אז כן. מה שצריך לעשות בעצם זה להפוך את כל האישיות שלנו ליראת השם אחת גדולה, ואז ממילא לא יישאר מקום לשום פחד חיצוני אחר. איך עושים את זה? צריך לפתח איזה... היום כל אחד מפתח משהו, כן? ואז הם מרוויחים מיליונים עם זה. צריך לפתח איזה מין תורה חדשה של רפואה. עכשיו, כל רופא ימציא משהו. אתה הולך לאיזה רופא עושה לך ככה. עכשיו, השני עושה לך ככה, השני עושה לך ככה. ימציא מכונה. כל אחד עושה מיליונים עם ההמצאות שלו, והוא בא לשיטה. הוא בא לשיטה. בוא נמציא גם אנחנו שיטה.
אז פחד זה 92 בגימטריה. פחד זה 92, בעצם יהיו כבב כדדנות, פלוס הכולל. שבעצם אם אנחנו שיביתי השם נגבי תמיד, יודעים לחבר בעצם את העולמות. ואנחנו מסירים מעצמנו את הפחד.
יפה. יפה, טוב, מתחיל להיות כמו יריב.
לא, האמת שאני כבר כמה ימים עם הפחד.
שוש, יפה.
אתה כותב פה בהמשך.
הכל זה או תשע, או חיבוש השם השם. כאילו, כל מיני מילים, דיכאון ופחד בעצם. אני שמה לב שיש פה איזה משהו בשורש, העניין של האמת, האמת, או יוד כבב, כאילו, ויאלנו אותו.
או זה או זה. אי אפשר.
זה לעומת זה.
זה לעומת זה, כן. מה אתה אומר?
פה בהמשך הוא ממש מסביר את זה בדיוק מילים שאמרת.
אה, באמת?
מי שזוכה לתקן העירה העליונה, לשלמות, הוא מעלה כל העירות הנפלאות לשורשן. אזי אינו מתקרב משום דבר, הן מגזלן ומחיה רע וכיוצא, מאחר שמעלה העירה לשורשה, ואזי מתעלה העירה לשורשה, אין להם שום כוח להתגבר עליו, בעיקר מה שמתקרב מהם, מה שיכולים להתגבר עליו, הוא רק מחמת שאין מעלה העירה לשורשה, ומחמת זה מתקרב מהם, ויכולים להתגבר עליו.
ברוך שכיוונתי, אשריך.
כוח האמונה בעצם הראשונה.
זה בדיוק זה. בדיוק זה. אז או זה או זה. צריך לפתח שיטה. צריך לפתח שיטה להעלות את הלירות הנפולות אל שורשה, ממילא יעלמו כל הפחדים. אולי אני צריך לפתוח איזה מרכז להסרת הטראומה.
אה, אתה אומרים חמש בבוקר, נגע לחות, מה שנקרא.
זה השיטה.
יש לי מתוח אליהו.
כן.
זה תמיד לא קורה. מתוח אליהו, כל השונה שתי הלכות בכל יום מובטח לו.
נכון.
והוא בן הרבה ממילה, הוא מילה את הכל...
אבל הבעיה זה שאנחנו כבר מובטחים. הבעיה שלנו זה לא העולם הבא, זה העולם הזה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל חלק לעולם הזה צריך לקנות.
אבל עכשיו מה אנחנו עובדים? אנחנו עובדים בעולם הזה...
זהו, זה המנגנון השני. טוב, ואני אסיים רק את התסקה הקטנה. יש לנו תפילה יותר מוקדמת. וזהו בחינת תיקון העירה. אז צריך לתקן את העירה הזאת, שהיא בחינת תקיעת שופר. וזהו ששעורה עם הכולל, הנה עוד פעם, הוא מתחיל עכשיו ומראה להכניס את הכולל, בגמטריה תקעו. בחודש שופר. אתה אומר, עכשיו הוא הכניס את הכולל, והפך להיות תיקעו בחודש שופר. מה הקשר לשופר פה?
שופר זה כמו התפילה, אבל את לא מבזי שופר.
עם מי?
זה משהו פנימי, והוא שונה ביום הכיפורים. זאת אומרת, משהו בכיפור שלנו, אנחנו תוקעים בשופר.
לא תוקעים בשופר ביום הכיפורים.
בראש השנה, סליחה.
יום הכיפורים זה רק בסוף, כדי לשחרר אותם.
אבל זה משהו שקשור.
בתודעה היהודית, כולם אומרים שתוקעים בשופר ביום הכיפור.
כי הם שומעים את השופר.
כי זה מה שרוצים. כולם יכול
להכניע את השופר. זה מעניין, זה התואר הראשונה. זה מיליונים, ממש, אלפים, מאה שאני קטן, אומרים לי תוקעים בשופר ביום הכיפורים.
אבל אנחנו שומעים.
זה השחרור.
אבל זה בעצם תפילה שעולה.
אני יודע מאיפה זה מגיע. פשוט מאוד, היו תוקעים בשופר כדי לשחרר את העבדים. אז אנחנו זוכרים את זה בזיכרון קולקטיבי, שבשנת היובל שלנו, היו תוקעים בשופר באמת ביום הכיפורים. אז איך את זוכרת את זה?
בגלגולים.
את זוכרת את התקיעה. יפה. חנה לט לא התבלבלה.
דרך אגב, אמר לי איזה מישהו נורא שיכול איכשהו להתקשר פה, אמר לי, אם כבר אנחנו בגימטריות, אנחנו בערב סופרים, ובדרך כלל בבוקר גם מזכירים את העומר.
מזכירים.
אז הוא אמר לי שעומר בגימטריה פעמיים בלי הוו, זה כתר.
עמר, כן.
עמר.
כן.
אז אני אומר, אולי זה ה...
נכון. דרך אגב...
זה המיתוק של הדינים, של המטפק
מהם.
בדיוק. דרך אגב, התרגום של המילה עמר בערבית, זה אהוב.
עומרי.
אינטה עומרי.
כן, אינטה עומרי זה אהוב, אהובי. עמרי טאוויל, כן? זה אהבה גדולה. כן? אז הבחינה של העומר יש בה גבורות, אבל יש בה אהבה. כן? כי עמר, עמר נקי. הקטר הוא נקרא עמר נקי.
אומר, אומר, שוב לא הכי קשור, אבל לא משנה.
מה?
אומר, רבי קושד הדת ואלי, אומר שבנגעים, הוא מביא שם כאילו ממש, בראשי תירות, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל אומר שהנגעים זה, הוא מביא שם משהו עם הכהן, שזה אהבה. ראשי תירות אהבה, וסופי תירות תתעורר. הוא אומר, הכל מאהבה. גם הבומבות זה מאהבה.
אז אתה רואה, זה אותו, אותו בניין. ודרך אגב, זה, זה אותיות רע, כן.
יפה.
אז דהיינו בחינת תיקו שופר, שהוא בחינת יראה, שמשם עיקר בחינת הרעמים. אז הנה, נסיים את זה. שנזכה בעזרת השם לאהבת השם משני הכיוונים. הוא אותנו, זה כבר בטוח, אבל אנחנו אותו. יום טוב. היום 15 יום לעומר, שהם שני שבועות ויום אחד. הרחמנו יחזיר עבודת בית המקדש במקום במהרה בימינו. היום זה הילולה של רבי חיים ויטל, ו-15 יום לעומר זה מוחין כבר, זה יודקה. המספר שהיה חסר לנו.